ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, קודם כל יישר כוח. יישר כוח שאתם מזכים אותי להיכנס לספר שמעולם לא למדתי ולא לימדתי. וזה מאוד מוזר שספר דניאל לא מופיע בשום תוכניות לימודים, שום ישיבה, לא לומדים את זה, לא מתעסקים עם זה. וזה תנ"ך. אז
הרבה ארמית יש.
כן, תכף נדבר על זה. אז אנחנו ככה נשתדל לעמוד בזמנים, השיעור יהיה משלוש ורבע עד ארבע, ואנחנו נתחיל ספר דניאל. מבחינת ההיכרות עם חומרי העזר שעומדים לפנינו, אז כמובן שיש מקראות גדולות עם מפרשים. יש בספר 12 פרקים, מקראות גדולות עם מפרשים, זה החלק הקלאסי. בחלק היותר מודרני יש לנו את דעת מקרא עם פירוש של שמואל הכהן,
שזכיתי
שמואל הכהן יהודקים, זאת אומרת, היינו ממש 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 מיודדים.
הוא מחדרה?
ממש. הוא חיבר מה?
הוא מחדרה?
הוא לא מחדרה.
של הרב בוקמן בטעות?
לא, הוא היה מירושלים, הוא החותן של קצלה. קצלה הוא חתן שלו, הוא לא חי כבר היום, לא הוא ולא אשתו. אבל הכרתי אותו והוכרתי אותו מאוד מאוד מאוד, אז הוא כתב דעת מקרא על דניאל. יש את הפירוש של הרב שטיינזלץ, יש את הפירוש של הרב יגאל אריאל, מור והדס, יונין ודניאל ואסתר, ויש עוד דבר רביעי שבעזרת השם נשיג אותו, יש ספרון של הרב מידן, שהוא העביר בגוש, באחד היישובים בגוש, לזכר בחור שנהרג, ששמו היה דניאל, ובמשך חצי שנה עובר שיעורים אצל ההורים שלו בבית, ויש ספרון על ספר דניאל. אלה הדברים היותר מודרניים שאני מכיר, ואני אומר שוב, יישר כוח, כי מעולם לא לימדתי את הספר הזה, ונראה לי שזה בור שומן, וזה משהו שככה ניכנס אליו, ובעזרת השם זה מיוחד, אין ספק שזה מיוחד במינו. נראה איך נספיק, נראה מה נעשה, אבל צריך להתחיל במקום כל הפלפולים והדיונים, אז נחכה לאלול ונעשה את זה ונעשה פה. תמידים כסדרם, אני גם שמח מאוד, אני אומר שגמרנו את עזרא ונחמיה, זה גם חתיכת יש, שני הספרים הללו, אז ממילא אנחנו ככה מגיעים לעניין הזה. מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו מנסים להבין בתוך העניינים הללו. הרב עדיין לימד אותנו שאין מצב, אין מציאות שמתחילים ללמוד ספר בלי לארגן אותו, לאפס אותו.
בלי בבא בתרא.
בלי בבא בתרא, בלי לארגן אותו בכתובים, בעניינים, בדברים. וגם אנחנו, אז כמה מילים ככה, היום נקדיש את עצמנו למבוא, מקווה שנספיק את המבוא. קודם כל, ספר דניאל מתייחד בכל ספרי המקרא בכמה נקודות. אני ציינתי לעצמי שלוש. חלקו בעברית וחלקו בארמית, ומיד תגידו לי, גם בעזרא ונחמיה ראינו כך.
כן, אבל היחס של הארמית.
ולא, התחלת טוב וקלקלת. אמרת לא, זה נכון. יש הבדל, מה ההבדל? ההבדל הוא שבעזרא ונחמיה, הארמית זה במסמכים. זאת אומרת, כשרוצים להראות מה כתוב בהצהרת כורש שמתויקת בגנזך הפרסי, אז, אבל שאר הדברים הם בעברית. כאן הספר הוא בארמית, וממילא זה דבר שמייחד את ספר דניאל. גם החלקים שכתובים בעברית, כתובים בעברית מאוד קשה. אנחנו נצטרך להתמודד איתם. דבר שני, כל הספר סובב סביב דמות אחת. דניאל, כל הספר מסתובב סביב הילד הזה, הבחור הזה, הנער הזה, האיש הזה, הכל זה סביבו. והדבר השלישי, שאנחנו תכף נראה את הרמב״ם במורה הנבוכים, שלא ברור איפה לשים אותו. בתרגום השבעים הוא מופיע בנביאים, כי מבחינת הזמן הוא מקביל ליחזקאל. זאת אומרת, אנחנו מדברים חורבן בית ראשון ו-70 שנות הגלות וכו' וכו' וכו'. בפועל הוא נמצא אצלנו בכתובים, וזה נמצא בכתובים, כי הוא לא נביא קלאסי, הוא לא נשלח להיות נביא. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו דברים שיאמר אותם לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו שום דבר לומר לעם ישראל, אלא צורת החיים שלו, יש פה כן איזושהי ביוגרפיה של דניאל, על מה שקרה איתו ומה שהיה איתו וכו'. וכמו כפי שאמרתי בהתחלה, אני אומר כבר פעם שלישית, אני מבחינתי פעם ראשונה מלמד את הספר הזה, זה לצלול לתוך כל התקופה והעניין והמתודה המיוחדת שיש לספר הזה. ובעזרת השם, מקווה שיהיה לנו סייעתא דשמיא להכיר ולראות ולדעת, ומאוד מתאים אחרי שסיימנו עזרא ונחמיה. אז קודם כל, מה המקום של הספר הזה בתנ"ך? זאת אומרת, איפה אנחנו שמים אותו? כולם פה מחזיקים בשנים האחרונות, זה הפך להיות תנ"ך סימנים, נכנס ככה לשוק. אנחנו גדלנו על תנ"ך קורן, לא יכולים לנטוש אותו, ובשנים האחרונות התפתח גם, עכשיו נעצר קצת, התנ"ך של הרב ברויר, שזה על פי כתר הרם צובה, ויש עוד תנ"כים כאלה ואחרים. אז בואו נראה את הדבר המעניין שיש אפילו בפרט הטכני הזה. תראו את הגמרא בבבא בתרא י"ד עמוד ב', סדרן של כתובים, רות וספר תהילים ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים וקינות זה איכה, דניאל ומגילת אסתר, עזרא ודברי הימים. כמה דברים שלמדנו. קודם כל, אין ספר נחמיה. נחמיה זה ספר עזרא. מגילת איכה לא נקראת איכה, אלא נקראת קינות, שזה מתאים לנו גם כן. ושימו לב, רות, שזה קשור לדוד המלך, זה מתחיל. ספר תהילים ודאי קשור לדוד המלך. איוב, שיש מחלוקת בגמרא, מתי הוא היה, אם הוא היה, אולי הוא היה משל. משלי קהלת שיר השירים, שאלה שלושה ספרים של הבן של דוד, של שלמה. קינות, זה קשור לירמיהו, שזה כמובן אחר כך. דניאל, שזה בין ירמיהו ליחזקאל, או קצת מזה וקצת מזה. מגילת אסתר, עזרא ודברי הימים. זה הסדר הכרונולוגי. עכשיו, ככה זה מופיע. עכשיו, כל מי שפותח את התנ"ך, תפתחו את התנ"ך שלכם. מה יש לפני דניאל?
אסתר.
מה זה?
אסתר.
אסתר לפני. מה כתוב בגמרא?
דניאל ומגילת אסתר.
בגמרא כתוב אחרי. ומה יש אחרי?
עזרא.
מה?
עזרא.
עזרא. וזה באמת מה שמופיע גם בתנ"ך קורן. שימו לב שהסדר של הכתובים הוא לא אותו דבר בכל המקומות. בתנ"ך ברויר, שזה על פי כתר הרם צובה, הספר הראשון זה דברי הימים, תהילים, איוב משלי. שימו לב בקורן, תהילים משלי איוב. אחרי זה אפילו בתוך המגילות. עכשיו רבותיי, זה לא סתם דברים. אנחנו לא נפגשים פה בשעת צהריים עם שאריות החינה הזאת ומספרים פה סיפורים. זה מסורות של כתבי יד של התנ"ך, מסורות אשכנזיות, מסורות ספרדיות, ולפי זה לא במקרה שאליהו קורן הכניס את הספר הזה פה ואת זה פה. יש לו ברייתא, ויש לו איך הוא מצא את כתבי היד של התנ"ך ועל מה הוא הסתמך, וברויר הסתמך על כתבי יד של כתר הרם צובה. זה כתבי יד ספרדיים, אז ממילא אני לא יודע על מה סימנים מסתמך, אבל זה גם כן תלמידי חכמים שעסקו בדברים האלה, להבין שאפילו הדברים הטכניים הללו יש להם תוכן ומשמעות. זה לא במקרה, טוב, זה יסתדר פה עם הגיליונות של הדפוס, אז תכניסו את הדבר הזה. אז שימו לב שאפילו בתוך המגילות יש הבדל בין כתר הרם צובה לבין מה שהביא בקורן. בכתר הרם צובה הוא מתחיל ברות שיר השירים קהלת איכה אסתר, והוא מתחיל שיר השירים רות, אחרי זה איכה קהלת אסתר, שגם זה, פה זה קהלת איכה, פה זה איכה קהלת.
כן? זה לפי סדר השנה, לא?
לפי, נכון, בסדר, אוקיי, אבל זה, יש סיבה, יש עניין, לפי סדר השנה, לפי סדר הזמן וכו' וכו'. ואז הוא אפילו לא כותב, בברויר בכלל לא כותב אפילו נחמיה, לא מזכיר את המילה הזאת, עזרא. תארו לעצמכם, אני אומר, גוי שלומד, היו שנים בתחילת ימי אברכותי שעבדתי בהפסקת צהריים בחנות ספרים שהייתה ברובע המוסלמי בנעזה, יהודי מיוחד, לא הזמן כרגע להזכיר אותו, והיו גויים שהיו לומדים כל מיני דברים, והם היו באים לשאול אותך כל מיני שאלות, שהם היו באים לקנות ספרים. אז תארו לעצמכם, אחד מחפש באינדקס של התנ"ך הוא מחפש ספר נחמיה, והוא לא מוצא, אומר לו זה בתנ"ך, לא, אבל אין, ויש, ואין, ואיך להתייחס לזה. שימו לב, הוא לא כותב אפילו נחמיה, כתוב עזרה, ופה הוא כותב עזרה, עכשיו, הוא לא כותב ונחמיה, אלא עזרה, נקודה נחמיה, כאילו, תדע, זה אותו, אותו עניין ואותו דבר, ומה שסוגר פה זה דברי הימים, פותח פה דברי הימים, את כל העסק של הכתובים. אז זה מקומו של הספר בתנ"ך, בוא נראה את רש"י, רש"י בבבא בתרא, רות תהילים איוב, רות קדמה בימי שבות השופטים, תהילים דוד המרן והוא קדם לאיוב, כמאן דאמר בימי מלכת שבא היה, ואחר כך שלושה ספרי שלמה, משלי קהלת שניהם ספרי חוכמה, שיר השירים, נראה בעיניי שאמרו לעת זקנותו, קינות, ירמיהו המרן שהיה אחר שלמה, דניאל אחר ירמיה, בימי נבוכד נצר בגולה, בגולה הכוונה היא דניאל, הוא נמצא בגולה, אסתר אחרה בימי החשברוש, עזרה אחרה בימי דריווש השני שעמד אחר החשברוש. אז זה איפה אנחנו ממקמים את ספר דניאל כשאנחנו באים ללמוד אותו, בתוך מסגרת הכתובים, בתוך, ואנחנו תמיד אומרים, יש לנו תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, שלושה ספרים, הראשון זה תורה, השני זה נביאים, אנחנו יודעים כמה זמן כל אחד לקח, וזה שייך לחלק הכתובים, זה שייך לחלק האחרון של העניין. מי כתב את הספר הזה? מי כתב אותו? אז שוב, אנחנו עוברים לגמרא בדף ט"ו עמוד א' בבבא בתרא, אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל, פה יש סימן שגם צריך לפענח אותו, לא כרגע, כתבו יחזקאל ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר. אומר רש"י, אנשי כנסת הגדולה, חגי, זכריה ומלאכי, זרובבל ומרדכי וחבריהם, כתבו יחזקאל שנתנבא בגולה, ואיני יודע למה לא כתבו יחזקאל בעצמו, אם לא מפני שלא ניתנה נבואה להיכתב בחוץ על הארץ, וכתבים אלו לאחר שבאו לארץ, וכן ספר דניאל שהיה בגולה, וכן מגילת אסתר. זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה, כשהם באו לארץ, הם כתבו את ספר דניאל שהתרחש בחוץ על הארץ. כן, אז הם כתבו אותו בארץ מאירוע שהיא, כי אי אפשר לכתוב נבואה, אי אפשר לכתוב נבואה בחוץ על הארץ, אז ממילא לא כתבו.
השימה שמודחה עם אנשי כנסת הגדולה. אז למה לא כתב שמודחה כתב ספרו?
שאלה יפה, שאלנו אותה פעם את רב אביגדור, אז רב אביגדור אמר שבגשר למגילת אסתר, זה סיפור לא פשוט, כי עד שאתה בא לדבר הזה, למה אתה לא מחזיר אותי למגילת אסתר? ויכתוב מרדכי ואסתר את כל תוקף דברי הימים האלה וכו' וכו' וכו'. אז רב אביגדור אמר, תשובה שאני לא יודע אם היא תנעם לכולם לשמוע אותה, אבל שלא רוצים לכתוב שאישה כתבה ספר שנכנס לתנ"ך. אז כתוב במגילה שהיא כתבה אותו. ותכתוב אסתר ומרדכי את כל תוקף וכו' וכו', עד שאנחנו מתפלפלים, אפשר לראות את הפסוק כצורתו. אבל אז לכן גם יכול להיות שלא שייכו את זה למרדכי, אלא כיוון שהוציאו אותה אז כבר אמרו שזה אנשי כנסת הגדולה.
נכון, פסוק כ"ט, פרק ט', כ"ט, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי יהודי.
כן, כ"ט. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים וכו' וכו'. אז מכיוון שהוציאו את שניהם, הוציאו את אסתר, הוציאו את מרדכי, אם אלה כתבו אנשי כנסת הגדולה. זו הנקודה הראשונה. אז אנחנו יודעים איפה הספר הזה משתבץ. כן.
יש שתי שאלות.
הראשון
הוא, איך אנחנו עכשיו בשנת השעת אמורים להבין את מה שרש"י
אומר שאומר נראה בעיניי? כי כביכול
זה נראה כאילו הוא מנחש, אבל
רש"י
לא סתם מנחש.
איך אנחנו
אמורים להבין את המונח
נראה בעיניי? רש"י מכניס אותך למעבדה של עריכת ספרי התנ"ך, שאתה לשמחתך לא נמצא בה. אבל מה שאני יכול להגיד בשלושה משפטים, למרות שאפשר להעביר על זה שלושה שיעורים, היה מאבק גדול מה ייכנס לתנ"ך. והגמרא בשבת ביקשו חכמים לגנוז ספר יחזקאל, שדבריו סותרים לדברי תורה. קהלת לא מצא כל כך חן בעיני חכמים, שזה סותר את הדברים שהוא אמר בצעירותו וכו' וכו' וכו'. היה מאבק גדול מאוד, ולדוגמה, חנוכה, מה אומרת לנו הגמרא? לא ניתן להיכתב. לא ניתנה. מה אומרים לנו על מגילת אסתר? שלחה אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. תכניסו אותי, לפני שאתם סוגרים את התנך, תכניסו גם אותי. כתבוני לדורות. ולכן היה איסור גדול מאוד לכתוב תורה שבעל פה. כי פחדו שנכתבו תורה שבעל פה, זה יהפך להיות תורת הכתב. ולכן רק רבי יהודה הנשיא את לעשות להשם הפרו תורתך, מתיישבים לכתוב את המשנה ואת כל הדברים האלה. היה מאבק גדול מאוד מאוד על כל הנושא של כתב ועל פה, איפה נעצרים בתוך כל העניין. אומר לך רשי, אני לא יודע בדיוק מה היה, כי לא הייתי שם. אבל, ושוב, הרב אדר היה מפלפל ברשי הזה, אני קיצרתי פה את הרשי, כי רשי המלא, הוא מדבר על תרי עשר, שהיו ספרים קטנים ולא רצו שיעבדו וכו' וכו', אבל רציתי להיות ממוקד מטרה. אז רשי מנסה לומר, רשי מנסה להבין איך נכתבו כל הספרים. אם למדת את הגמרא בגיטין, תורה, מגילה, מגילה ניתנה, או כולה ניתנה, מה משה רבינו עשה, ספר הברית, קורטים ברית במעמד הר סיני, רשי מדגיש מיד, ספר הברית מפרשת בראשית עד כאן, עוד אין תורה בכלל, עוד אין כל הדברים האלה. אנחנו היום נפלנו לדור מאוד מסודר. זאת אומרת, אתה צריך תנך, אתה צריך תורה שבכתב, שזה חמישה חומשי תורה, נביאים וכתובים. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה לבחור איזה מהדורה אתה רוצה. אבל כל התנכים הם בדיוק אותו דבר. סימנים, קורן, תנך, אני יודע מה היה 50 שנה למדינה, האוניברסיטה העברית הוציאה תנך מיוחד במינו, תנך האוניברסיטה, שמוגה על פי כתר הרם צובה, ותנך מיוחד ו... עשו לו עטיפת בד כזאת שהיו עושים פעם לספרים, עד שהתברר שעה שוכל את זה, אז עברו לפלסטיק. אבל הכל זה בדיוק אותו דבר. תחשוב רשי כמה הוא קרוב לכל העניינים האלה. הוא אומר, אני מנסה להבין איך זה הגיע למצב הזה, איך יש ספר כזה, מה המשמעות של העניין. אז הוא אומר, נראה לי לומר שכך היה הדבר הזה, ככה ייצבו את זה. והוא לא קיבל את זה, זה לא איזה משהו שייך ללמוד. השאלה הטכנית, מה היה? מכיוון שהוא לא יודע, אז הוא משתמש בלשון הזה.
זה אחד, השאלה השני, האם זה שאומר
נבוכד נצא,
זה בכוונה, או ש...
הסתפקתי בזה אתמול, זה מצולם מתוך גמרא חדשה, הוצאת וילנה. לא הספקתי לראות בזה, זה במבט, ראינו. אז תסתכל בזה, גם הם עשו את התיקון הזה.
מה נפקה מיני ערבים?
לא, הוא שואל אם זה שתי מילים או מילה אחת. נבוכת נצר, גם אני ראיתי את הרווח הזה, ופתאום הסתכלתי על מה זה אומר.
אם זה מכוונה, אז למה?
תדבר עמוד א'.
גם בגמרא, וגם בתנ"ך, בכל מיני מקומות נגיד רשמים נבוכת, מקף, נצר.
זה בי"ד עמוד ב'.
שם.
מיכאל.
באמצע.
לא, יותר למטה.
גם פה יש
רבע?
יש רבע.
טוב, אז זה שניים. הלאה. רבו ישי, 17 דקות ל-4. אמרנו שב-4 גומרים. אז הסברנו את הקושי בספר דניאל. הסברנו שאנחנו מנסים להיכנס לעניין הזה. מנינו שלוש נקודות שבהן ספר דניאל שונה מכל מה שאנחנו מכירים. עברית וארמית, דמות אחת, לא נביא קלאסי. ראינו את המקום שלו בתנ"ך עם הסבר של כל הסוגיה הזאת. הלאה, ראינו מי כתב את הספר. עכשיו, מה יש בספר? הספר מתחלק לשני חלקים כמעט שווים, לא מבחינת הפרקים כמו מבחינת הפסוקים. החלק הראשון של הספר זה פרקים א' עד ו', ושם יש לנו, זה ספר מעשים. ספר מעשים שנעשו בימי דניאל וסיפורי חלומות וחזיונות שחלמו מלכי בבל. יש שם סך הכל 6 אגדות על דניאל וחבריו שכתובות בגוף שלישי, מספרים עליהם. החלק השני של הספר זה פרקים ז' עד י' ב'. אנחנו קוראים לזה, כך קוראים לזה בפרשנות ובמחקר, ספר החזיונות. חזיונות שחזה דניאל על דברי ימי עולם, לא משהו שקשור אליו כמו החלק הראשון, אלא אני דניאל בינותי בספרים וראיתי שיהיה כאן ויהיה אחרת וכו' וכו', בזיקה מיוחדת לעם ישראל ולארצו. זה כתוב בגוף ראשון, ויש לנו סך הכל 4 כאלה. ארבעה מחזות שדניאל חזה. אז אמרנו א' עד ו', ז' עד י' ב', שני חלקים, כל הפרשנים, כל החוקרים, תמימי דעים לשני החלקים הללו, כמובן ספר אחד, אבל עם שני חלקים בתוך כל העניין. עכשיו, מי הוא דניאל הזה? מה הסיפור שהולך לנו פה? ופה אני נאלץ, שמח, מושפע מהשיעור שהיה פה בשבת אחרי צהריים על השולחן הזה. מי ששמע פה את דורון שר אבי, אנחנו הלכנו הביתה, כבר לא היינו צריכים לאכול סעודה שלישית. פשוט ליקקנו את האצבעות. אז זה היה משהו, דוגמה. טוב, אנחנו חברים בלב הנפש, אז זה לא ראיה שאני מדבר בשבחו, אבל דוגמה לאדם ששולט בתנך ונותן מבט על איזו הסתכלות. מישהו פה היה? אף אחד לא היה. היית בשיעור? פשוט לא יאומן. זה מראה לנו למה אנחנו יכולים להגיע. אני מתבייש, אני מלמד תנך אחרי שמעתי את השיעור שלו. פשוט יהודי לקח את ההפטרה, ולמען הגילוי הנאות הוא שלושה ימים קודם עשה סיור שקשור להפטרה הזאת בתל לחיש. לא אני הייתי, אבל שניים מבני ביתי האחרים היו. ופשוט הראה לנו איך הדבר הזה עובד. זה היה מדהים, מדהים, מדהים. ואני הקטן, בבבואה קטנה מתוך כל הדבר הזה, רוצה לתת איזה מבט על כדי שנבין מה בדיוק מתרחש בספר דניאל שאנחנו נכנסים אליו וכו' וכו'. וזה לוקח אותי לימים של ישעיהו וחזקיהו. נעשה לעצמנו לרגע סדר, בלי להיכנס עכשיו לחשבונות ושנים והכל, כי זה צריך להחזיק ראש וזה שעה קשה. אנחנו ניקח לעצמנו את חורבן בית ראשון, שהוא יהיה לנו כנקודת ציון. חורבן בית ראשון מקובל אצל כל ה... חוקרים וכל העוסקים, מינוס
586.
למרות
שההיסטוריה
זה
לא כל כך הגיוני.
לא, לא הגיוני, ההיסטוריה מתחילה עם הבית השני. יש 165 שנה פער בין מסורת חז"ל לבין ההיסטוריה, ואם כבודך יפענח את זה, בלי נדר אמליץ עליך על פרס ישראל למחקר המקרא במוצאי יום העצמאות. אבל זה לגמרי לא פשוט לפענח את הדבר הזה. אז זה כבר נשתברו על זה מאות קולמוסים. עכשיו, 110 שנים לפני חורבן בית ראשון, מאיר, אם אתה רוצה להיכנס לאתגר הזה, אתה גם יכול. האתגר הוא הפער העצום שיש בין סדר עולם, במניין השנים, כמה שנים בית שני עמד, יש בעיה עם חשבון מלכי פרס, לבין מה שמקובל בחז"ל, לבין מה שההיסטוריונים אומרים. יש פער של 165 שנה שצריך איכשהו להכניס אותו לאיזשהו מקום. וזה לא פשוט, וכותבים על זה ועוסקים בזה ומתפלפלים בזה רבים וטובים מאוד. 110 שנים קודם, לפני חורבן בית ראשון, מגלה אשור. אשור היא האימפריה העולמית ששולטת פה בתוך כל העניינים. הנה כבר הוא בודק לנו שם בלוחות בסוף הספר מה בדיוק כתוב. וזה באמת, זה לא חושבתי להסתכל שם, אבל זה מאוד עוזר. הם מגלים את עשרת השבטים. מגלים. כל ישראל גולים, נשארים פה רק יהודה. מי שולט באשור? סנחריב. כן, יפה. מסע סנחריב. עכשיו, זו סוגיה ענקית, וגם בארכיאולוגיה הצליחו למצוא את מנסרת סנחריב. זאת אומרת, יש רוח טיט, שהוא בנוי כמו מנסרה, זאת אומרת, יש לו דופן אחת ועוד שני צדדים משופעים, וזה נקרא מנסרת סנחריב, שבה הוא מתאר את כל מה שהוא עשה ואת כל מה שהיה וכו' וכו'. הדבר הזה הוא כל כך משמעותי וחשוב, עד כדי כך שהוא מופיע בשלושה ספרים שלא מרבים ללמוד אותם. זה מופיע בספר מלכים, זה מופיע בספר ישעיהו, וזה מופיע בספר דברי הימים. עכשיו, למה לא מרבים ללמוד את הספרים האלה? כי זה מאוד קשה. צריך להחזיק ראש על תקופה. אנחנו מדברים על ישעיהו. ישעיהו מתנבא 100 שנה לפני ירמיהו, והוא מדבר מה יהיה לעתיד לבוא. אז אתה מתבלבל, ואתה לא מבין בדיוק מה קורה. בספר מלכים, אתה צריך להחזיק ראש, מלכות ישראל, מלכות יהודה, וזה מת, וזה נולד, וזה נשע, וזה צדיק, וכולי וכולי וכולי, והסיכום של כל העניין הזה בדברי הימים. אבל פטור בלא כלום אי אפשר, מכיוון שלשמחתי, כולם נוהגים פה כמו תלמידים טובים, תפתחו בטובכם במלכים ב', כדי שלא יעלה בדעתכם שאני פה עושה כל מיני עניינים שאינם תקינים. מלכים ב' פרק ח', וממש נעבור בקצרה, וזה יחבר אותנו לספר דניאל. אנחנו מדברים על מלכים ב' פרק ח'. אנחנו מדברים, אשור שולטת בכיפה, ורבותיי, מה שקורה היום בפוליטיקה העולמית זה בדיוק מה שקרה אז. מי עושה ברית עם מי? מי מצליח להנדס את מי? מי עושה ומה עושה וכולי. יש מלך ביהודה, צדיק גדול מאוד, קוראים לו חזקיהו. אבא שלו, נו, אפשר להיות קצת יותר טובים. אחז לא היה מלך, לא היה מציאה גדולה, וחזקיהו היה מלך צדיק מאוד. הנביא בתקופתו, אנחנו מדברים על גלות עשרת השבטים, ישעיהו, ומתנהל ביניהם,
ומיכה,
מה שהזכירו השבוע, מתנהל ביניהם דיון לגמרי לא פשוט. אנחנו לא לומדים עכשיו ספר מלכים, אבל הוא, כשהכנתי את השיעור, הוא פשוט נתן לי חשק. אמרתי, גם לי יש עשר אורי, גם אני רוצה לעשות את העניין הזה כדי לסדר את שני הפסוקי הפתיחה לדניאל. לא רק דורון שר אבי, גם אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, וזה כיף לא רגיל. מה שהיה פה בשבת, מי שלא היה הפסיד. אז יש ויכוח, יש ויכוח בין המלך לבין הנביא. והנביא והמלך עושה דבר מאוד מאוד לא ברור. ומה הוא עושה? סנחריב מגיע לתחילת נחלת יהודה. איפה נמצא תחילת נחלת יהודה? גיאוגרפית?
מאיזה צד?
מצד דרום. מצד דרום, סנחריב, אשור. לא, לא, בסדר, הוא בא מדרום לצורך העניין, כי הוא כובש את כל העולם. מה? באר שבע, אזור באר שבע, קריית גת, לכיש, זה סוף נחלת יהודה. זה סוף נחלת יהודה. מה זה? כי הוא, כן, אבל יש לו מערכות שלמות שהוא כובש בדרך. יש פה תיאור של כל המקומות שהוא עובר בהם וכו' וכו'. הוא מגיע לעיר השנייה בגודלה במלכות יהודה חוץ מירושלים. מהי? לכיש. לכיש זאת הייתה העיר הגדולה ביותר מלבד ירושלים. והוא נוחל שם הפלה ניצחת. בלילה אחד 185 אלף מחייליו מתים ולא מתעוררים בבוקר. 185 אלף חיילים. מתים בלילה אחד. זה גם היה במקרה ליל הסדר, אבל לילה ראשון של פסח. והם מתים שם, חיילי אשור, כשהמפקד שלהם זה סנחריב. סנחריב מעוניין לעלות לירושלים, והוא מתאר פה, וזו תשובה למה שמתנאל אומר ולמה שמיכאל אומר, איך הוא הגיע. יש פה תיאור של כל המקומות שהוא כבש, וסליחה שאני אומר את זה, הוא כבש את הכל בהליכה. הוא היה אימפריה, הוא כבש את הכל בהליכה, והוא מתקדם ומתקדם, ויש לו יצר אור אחד, ירושלים. מסוס כל תבל, הוא חייב להכריע את המקום הזה. ומתנהל מאבק בין איש הרוח לבין איש המעשה, בין ישעיהו לבין חזקיהו, מה צריך לעשות? המפעל הגדול ביותר של חזקיהו, הנקבע, הכנסת מים לירושלים, זה נקרא על שמו, נקבת חזקיהו, כל מה שהוא עושה במפעלי המים וכולי. אני אמרתי, אני בפרק חף, ואני רק עובר איתכם, אבל אני חושב שזה נהדר, יקשר אותנו, יש לנו 9 דקות, אנחנו צריכים להספיק. בימים ההם, חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ועכשיו אני לא קורא קודם, למרות שיש יצר אורי לקרוא. תראו בפרק י"ט, פסוק ל"ב, לכן כה אמר השם אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמן המגן, ולא ישפוך עליה סוללה, בדרך אשר יבוא בה ישוב אל העיר הזאת לא יבוא, נאום השם, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. איפה הפסוק הזה כתוב בירושלים? וגנותי על העיר הזאת להושיעה. אתם לא יוצאים בדייטים בגיל שלכם, אתם לא בעניינים, לא מסתובבים בירושלים. וגנותי על העיר הזאת להושיעה, כתוב על הדוידקה. בכיכר הדביקה כתוב בפסוק הזה ש...
הרב, אנחנו יודעים, אנחנו הולכים ברכבת, הרב הולך ברגל, זה מספיק לקרוא.
כן, בשם אני לא הולך דווקא, אבל סמוך לשם. אז וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני, והי בלילה ההוא, ראיתי שקודם כל, ראיתי שקודם הסתכלתם על זה בתמיעה, אז כדי לראות שאני קורא תנ"ך, והי בלילה ההוא, ויצא מלאך השם, ויך במחנה אשור 185 אלף. וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. זה לא קרה בירושלים. רבותיי, זה קרה בלכיש. זה קרה שם. ואז, ואני חוזר לפרק ח', ויסב את פניו אל הקיר, והתפלל השם לאמור, אנה השם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. ויב חזקיה ובכי גדול. ובקיצור, הקדוש ברוך הוא מודיע לישעיהו, תשמע, אנחנו מוסיפים לחזקיהו 15 שנה. וממי למה? ומכף מלך אשור, אני בפסוק וב, ומכף מלך אשור הצילך, ואת העיר הזאת וגנותי אל העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. ויאמר ישעיהו, קחו, תעשו, בקיצור, ריפו אותו, עשו את כל העניינים כולה. בעת ההיא, דילגתי לפסוק י' ב', שלח ברודח בלדן, בן בלדן, מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו, כי שמע כי חלה חזקיהו, וישמע עליהם חזקיהו. חזקיהו אומר לעצמו, סנחריב ואשור הגלו את עשרת השבטים. הם החריבו את כל העולם כולו חוץ מירושלים. למה שאני לא אכרות ברית עם בבל, ואנחנו יחד נמגר, אנחנו יחד נמגר את אשור. אנחנו יחד נסתלק מהאשור, נמגר אותה. אני אכרות ברית עם בבל. אז הוא אומר לחבר'ה של מלך בבל, תבואו אליי. יש לי פה מקדש, יש לי מוזיאון יפה, הרובע הרודיאני, אני אכניס אתכם בחינם, גם למנהרות הכותל, אני אראה לכם את כל מה שצריך, נזמין את סולי, ייתן הרצאה, אם צריך את הרב זלמן קורן, וישמע להם חזקיהו, וירם את כל בית נחותו, את הכסף, את הזהב, את הבשמים, את השמן הטוב, את כל כליו, את כל אשר נמצא, לא היה דבר שלא הרם חזקיהו, ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו, ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה ומה הם יבואו אליך? ויאמר חזקיהו, מעץ רחוקה, באו מבבל. אומר לו ישעיהו, מה פתאום אתה הזמנת את אנשי בבל לפה? ביקשת רשות מהקדוש ברוך הוא? אני הנביא, אתה דיברת איתי? מה זאת אומרת? אתה מביא פה את אנשי בבל? אתה יודע מה התוכנית האלוקית הכללית? מה פתאום הבאת אותם לפה? ואתה מכניס אותם לתוך המקדש? ויאמר ישעיהו חזקיהו, שמע דבר השם. הנה ימים באים, רבותיי, זה הפסוק, זו נקודת החיבור שלנו לספר דניאל. הנה ימים באים, וניסה כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה. אתה חזקיהו, אתה תראה, יהיה חורבן הבית. אנחנו מדברים 100 שנה לפני החורבן, 110 שנים לפני החורבן. כולם ילכו לבבל, לא יוותר דבר, אמר השם. ומבניך, אשר יצאו ממך אשר תליד, יוקחו, והיו סריסים בהיכל מלך בבל. זה הסיפור של דניאל. מה שמתנבא ישעיהו, מסתבר שהייתה בימי קדם, היו נסיכים ובני אצולה של מדינות נכבשות או יריבות, שהיו לוקחים אותם לחצר המלכות כדי לחנך אותם ולהרגיל אותם במלכות החדשה. למה? כדי שהם יהיו נאמנים לשלטון החדש. אז ממילא לוקחים את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שהם תפתחו בספר דניאל. אני מדלג על פסוק א', כי אותו נצטרך ללמוד בשבוע הבא, יש פה פרשת זמנים קשה מאוד. אני בפסוק ג', ואני בעל חוב של שני פסוקים. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, 5 יחידות מתמטיקה, פיזיקה, גמרא, הכל שיהיה כמו שצריך וכולי וכולי וכולי. רבותיי, את הידיעה הזאת אומר ישעיהו לחזקיהו למעלה מ100 שנה לפני שהדבר הזה מתרחש. אני חוזר שוב, זאת נקודת החיבור שלנו לספר דניאל. אני קורא במלאכים ב', פרק ח', פסוק י' ח', ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יוקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. והלה הילדים הללו, זה העניין, זה הדבר, פה אנחנו נמצאים, פה מתחיל ספר דניאל, והדברים האלה חוזרים על עצמם בישעיהו, בדברי הימים, אבל התנ"ך הוא אחד, הכל דבר השם ביד עבדיו הנביאים, הכל הולך ומסתדר במהלך אחד ובעניין אחד. אני מסכם, רציתי להספיק עוד כמה דברים בעזרת השם, להתחיל בזמן, לגמור בזמן. אני מסכם, פתחנו היום את המסע שלנו שבעזרת השם, אני מקווה שנצלח אותו, מסע לא קל, להיכנס ללימוד ספר דניאל. אמרנו שהספר מתחלק לשני חלקים, החלק הראשון זה פרקים א' עד ו', שזה מעשים שנעשו בימי דניאל, החלק השני הוא ספר של חזיונות, ארבעה חזיונות שדניאל רואה בעיקר על עם ישראל ועל תיקון העולם. הסברנו את מקומו של הספר בתנ"ך, דיברנו מי כתב את הספר הזה, דיברנו על נקודות הייחוד שלו, במה הוא מתייחד מהספרים האחרים, לא דיברנו מי הוא דניאל בעצמו, בעזרת השם, יש פה עוד מראה מקומות, אבל לא הספקנו. מה שאני אשמח, אם תחטטו קצת, אתם יודעים בקיאים יותר באינטרנט ובכל הדברים האלה, שאלה שהרב הדרי שאל אותי, בה אני אסיים, אבל תכף אני אגיד עוד משפט קודם, ומה שעשינו עכשיו, הראינו את נקודת החיבור. מה פתאום אנחנו, פתאום יש ילדים יהודיים בחצר מלך בבל? מאיפה הדבר הזה מגיע? זה עונש, עונש על מה שחזקיה הזמין את הבבלים להתייעץ איתם, וישעיהו הנביא אומר לו, זה מה שיקרה בסוף. אתה עכשיו חושב שאתה קורא ברית עם בבל, אתה בסוף תראה, הם יחריבו את הבית, הם ייקחו את כל הכלים לבבל, הם ייקחו ילדים יהודיים מפה כדי שהם יהיו הסריסים שלהם וכו' וכו', וזה נקודת החיבור לעניין הזה. שיעורי בית לשבוע הבא. ערב יום כיפר אחד תופס אותי הרב הדרי. אומר לי, תסביר לי משהו. מי שמכיר ככה את ההתנהלויות של הרב הדרי יודע שזה היה, אני גם הייתי יכול לקבל, לא הייתי יכול, ברוך השם, זכיתי לקבל גם עשרות טלפונים כאלה, אבל זה היה ככה תוך כדי הילוכו. אין לכהן גדול מה לעשות בלילה כשהוא רק ללמוד ספר דניאל? עכשיו, זה משנה מפורשת ביומה. תסתכלו במקור מספר 5. אם היה חכם, הכהן הגדול, דורש, ואם לאו תלמידי חכמים דורשים לפניו, ואם רגיל לקרות קורא, ואם לאו קוראים לפניו, ובמה קוראים לפניו? מה קוראים לפני כהן גדול? באיוב? נו, יש לי ספרים יותר מעניינים מאשר להתחיל לקרוא איוב, זה בליל יום כיפר, מתחילים לקרוא לפניו איוב, ובעזרה, ובדברי הימים. זכריה בן כבוטל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל. ספר דניאל, היו קוראים לכהן הגדול שלא ירדם בלילה ביום כיפר. בקיצור, בואו אני אתן לכם פה כמה משפטים בארמית, זה נראה לי מרדים מאוד. ממש שלח למכנה שלח ושתה פנייה סגניה ופחוויה איזרגדיה גברתיה תצפריה תפתה. זה מאיר את הכהן הגדול ביום הכיפורים. עכשיו הסתכלתי מה זה, יש לדניאל איזה רעיון
מיליום מצחיקות, אולי
מיליום מצחיקות. אז בקיצור, אז אם מישהו מוצא משהו, מפרשי המשנה לא אומרים כלום, זאת אומרת, בתפר, בזכר חנוך וכו', לא כתוב כלום על דניאל. אז אם מישהו ימצא משהו, אני אשמח לציין את זה פה, ובסייעתא דשמיא, להבין מה זה. מה הפשט שבספר דניאל היו עושים את זה. מה שנשארנו בעלי חום, אנחנו גומרים, לא דיברנו על דניאל עצמו. מה היה ואיך היה, יש פה עוד. אז אם תזכרו, תביאו את הדף בשבוע הבא, ובעזרת השם נמשיך הלאה. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.